חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר ביחד עם החברים שלנו מקפה אליט.
שעוזרים לנו להביא את התכנים כל שבוע מחדש.
והיום...
גם בשיתוף דוריטוס.
החטיף האהוב עליי, הידעת.
האמת שכן.
כן, תמיד יש לי.
לא, אני פשוט תוהה מאוד, אתה יכול לחדש לי, אני יודעת שאתה מת על דוריטוס.
כן. טוב.
אבל גם אצלנו בבית תוכנים אותו. טוב, בואו נתחיל.
הלו, הלו, הלו.
הולה, הולה, הולה.
הולה, הולה, הולה.
חגיגה באולפן, אנחנו מקסיקו כאן.
קליינטה.
אתה מכיר את הבדיחה הזאת?
הולה.
אז אני לא יכולה לספר בדיחות גסות בתוכנית לדבר, זה לא משמינים. אנחנו יודעים שיש ילדים שמאזינים לפרק.
נכון, אבל היום ילדים מתבגרים בגיל נורא מוקדם.
בגלל אנשים כמונו שלא שומרים על הפה שלהם, אנחנו לא נספר בדיחות גסות בפתיחת הפרק, אנחנו...
מוצ'אצ'ו, מה לנו ולמקסיקו, תגידי לי.
מה זאת אומרת?
למה היום?
אני, אחד המשפטים הידועים שלי זה, השארתי חתיכה מליבי בסן קריסטובל דה לס קאסס.
דה לס קאסס.
איזה מקום. מקסיקו, איזה מקום. קודם כל, מקסיקו כולה, היא באמת, הייתי בחודש וחצי, אין מקום יותר מופלא ממנה. זה מקום כל כך מופלא שאני מספרת עליו כל כך הרבה לילדים שלי, שאם תשאל את שני הילדים שלי לאן הם רוצים לטוס, הם חד משמעית יגידו מקסיקו.
לי.
וזה גם הטיול הגדול הבא שלנו. זה כנראה יהיה טיול הגיוס של אור בקצב הזה עד שיפתחו את שערי השמיים. יפתחו שערי שמיים. אתה מבין שפעם יפתחו שערי שמיים היה מונח שבכלל דיבר על דברים אחרים?
אני מבין.
היום כבר לא.
אני מבין.
זה תפילה לפתיחת שערי שמיים.
אני מבין. וחוץ מהאהבתך הגדולה למקסיקו, שכבר אכלת לי את המוח עליה שנים רבות,
כן.
יש עוד סיבה שאנחנו מקליטים היום פרק על מקסיקו?
בוודאי. אנחנו מתקרבים לפסח, וזה אומר שבארצות לטיניות או ארצות קתוליות מתקרבים לחג הפסחה.
נו.
ובמקסיקו. השבוע שלפני חג הפסחה נקרא השבוע הקדוש, ואנחנו בשבוע הקדוש. וחוץ מזה שאנחנו כל עונה מקדישים פרק לאיזושהי מדינה, וחשבנו שהצירוף של זה והצירוף של זה וזה, זה הזדמנות מעולה לנסוע למקסיקו, המקום הכי רחוק מכם עכשיו.
אז אם רוח הקודש נפלה עלינו אפרת, הנה חמישה דברים שלא ידעתם על מקסיקו.
מאז 1985 הטורטיה טסה לחלל, איך אנחנו אוהבים עובדות על חלל.
על חלל.
על חלל. בגלל שהיא לחם חסר פירורים, היא טסה לחלל בתוך מעבורות החלל של נאסה, זה מה שאוכלים שם בחלל. כי תחשוב, אם מישהו נגיד רוצה לנשנש לו טוסט, זה פחות עובד עם כל המכשור העדין.
קצת.
איך עוזרים לכדור הארץ? רגע.
נתקע לו פירורים.
מישהו רוצה את הדייסון?
פרט, ב-21 לאפריל 2012, את מוכנה לזה?
לא.
הכינו את הנאצ'וס הגדול בעולם! באוניברסיטת קנזס מדובר על מנת נאצ'וס במשקל של 2 טון ו-127 קילוגרם, כשרק הגבינה שם שקלה יותר מטון. אני מוכן להתקלח בתוך הנאצ'ו הזה.
זה כאילו לא סתם נאצ'ו, זה נאצ'ו עם כל הטופינג זה, לנאצ'ו שבטח שאנחנו מגיעים אליו מתישהו לדבר עליו היום.
בוודאי.
וואו.
כן.
עובדה מרגשת, אתה דיברת על 2012, אני רוצה לחזור לנובמבר 2010.
כן.
שבמהלכו ארגון אונסקו הכריז על המטבח המקסיקני כמורשת תרבותית בלתי מוחשית. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מאז שנת 2003 אונסקו מכריז לא רק על מבנים ברחבי העולם כדברים שהם ככה מורשת, אלא גם על עניינים שהם לא מוחשיים. ואז הוחלט שגם כל מיני נושאים פולקלוריסטיים של תרבות, מוזיקה וכמובן קולינריה צריכים לשמור עליהם. והמטבח המקסיקני הוא אחת מהמורשות שצריך לשמר, ובצדק.
מדהים. אפרת,
כן.
נכון לדצמבר 2020, לחברת דוריטוס, שזה אולי המותג הכי מזוהה בעולם עם נאצ'וס, היו לפחות 153 טעמים שונים ברחבי העולם,
מה?
שאפשר לקנות.
פה בארץ אפשר לקנות 5.
לא יודע.
אוקיי.
אוקיי.
אצלנו בבית פשוט דבקים בחמוץ חריף.
גם אני.
השקיות הירוקות.
גם אני.
אני חושבת שזה הטעם הכי נמכר,
זה
לדעתי.
זה הטעם הכי נמכר.
אתה יודע למה?
למה?
כי הוא כאילו תמים, ואז אתה נותן ביס, ואחרי שאתה בולע פתאום באה החריפות. עכשיו, אני אוהבת את זה בגלל שנורי גם, זה גורם לו לשתות המון מים.
מאכילה את הילד חטיפים, ואז הילד שותה מים, ואיכשהו זה מתאזן.
בוודאי.
אוקיי, עובדה אחרונה.
אחד מהביטויים החביבים עליי במטבח המקסיקני, פיקו דה גאיו. פיקו דה גאיו, הסלסה אולי הכי בסיסית שיש, בעיקרון אנחנו מדברים על סלט לגווניות, קצוץ דג עם פלפל חריף ובצל, משהו שדי דומה בסופו של דבר לסלט ערבי רק בלי המלפפון.
כן.
הכנו אותו בסדנה גם.
נכון.
כל כך קל, כל כך כיף. למה קוראים לזה פיקו דה גאיו? כי את הירקות חותכים לחתיכות כל כך, כל כך, כל כך, כל כך קטנות, שזה מזכיר אוכל תרנגולים. ופיקו דה גאיו זה מקור התרנגול.
פיקו דה גאיו. אז אפרת,
מה?
מקסיקו,
וואו.
ספרי לנו קצת על המדינה הזאת.
קודם כל אני רוצה לספר לך שבמהלך התחקיר אני הלכתי מכות עם הקובץ וורד.
למה?
אני כותבת מקסיקו, מם, קף, סמך, יוד, קוף, וו. אני כותבת מקסיקו עם קף, כן.
באיזה קטע?
בקטע שככה כתבו מקסיקו פעם.
פעם, במילון כן. אבן שושן 53.
כן, פעם ככה היו כותבים מקסיקו.
מקסיקו.
נגיד אם תחפש שידורים מהדבר הכי מוכר במקסיקו במדינת ישראל, שזה מקסיקו 1970, שזו הפעם היחידה שבה ישראל הפילה למונדיאל.
כן.
השער היחיד שאי פעם נכבש במונדיאל, מוטל שפיגלר. שם תראה...
שליטה, רבותיי, בוא נעצור רגע להתפעל, כל הכבוד.
אני באה מכדורגל.
את באה מהרבה דברים, כן, גם מכדורגל.
אני אוהבת כדורגל.
אוקיי.
מאוד.
פרגן.
אז אם תסתכל על שידורים משם, באמת תראה שכתבו את מקסיקו ממקף. עכשיו, הקובץ וורד הולכת עם מכות. הוא לא מוכן, הוא כל פעם מסמן לי את זה כאילו זה שגיאת הקלדה.
אני גם לא מוכן.
וגם כשאני כותבת את זה באתר שלי, תמיד יהיו את העוקבים שיגידו לי, אבל כותבים את זה עם קוף, למה את כותבת את זה עם קף? ואני לא מצליחה להשתחרר מזה, מהעובדה שככה כתבו את זה פעם, ומדובר בבחורה, איך כתוב בוויקיפדיה, בדקתי?
נו.
מכתיב ארכאי, מקסיקו עם קף, אז אני ארכאית.
מעניין למה זה השתנה.
קראת לי סגנה?
לא, אבל עשית עבודה יפה בלקרוא לעצמך ככה.
למה? האמת שאני לא כל כך יודעת למה, אבל פעם היו הרבה טעויות. כמו שפעם היו כותבים בישראל רכבת, באנגלית רכבת.
רכבת.
רכבת, R-A-Q. כי היגיון כן אומר שזה צריך להיות עם קוף וסמך, כאילו כמו האות אקס. אף אחד לא כותב אקס עם קף.
אקס.
הרי פעם גם לא קראו למקסיקו מקסיקו, אלא משיקו, כי זה בא מהאקס הספרדית שהיא שין בכלל. משיקו, מקסיקו.
זה לא ג'יי? מקסיקו?
איך שביטאו את זה פעם, זה עם שין.
אוקיי.
כן,
משיקו. אז מה קורה שם במקסיקו?
תראה, מדובר בפדרציה שיושבת לה בצפון אמריקה, גובלת בארצות הברית מהצפון. בדרומה יש את גואטמלה ובדרום מזרח את בליז. במערב יש לנו את האוקיינוס השקט, זה הצד הפסיפי של מקסיקו. ובמזרח נפרץ מקסיקו, הים הקריבי, חופים תחולים עם חול לבן שלא רואים את תאילנד ממטר. אל תקנו כרטיס, בואו נשאיר את מקסיקו ריקה מתיירים. טוב, כאילו שיהיה לי מקום כשאני מזמינה בבית מלון. עכשיו, מקסיקו היא מדורגת במקום העשירי בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה. ו-14 בעולם מבחינת השטח שלה.
מדינה גדולה עם הרבה אנשים.
מדינה גדולה עם הרבה אנשים, כן. היא בעצם פדרציה, קצת כמו ארצות הברית.
כן.
אסטדוס יונידוס מחיקנוס. אוקיי? Okay? יש פה 31 מדינות שנחלקות לתתי אזורים שונים שמאוד מאוד שונים זה מזה. גם במנהגים שלהם, גם בריקודים, במוזיקה, לפעמים בשפה אפילו, יש הבדלים קצת בשפה ממקום למקום, בהגייה של הדברים,
בלי.
כן?
עד כדי כך.
כן? וכמובן במאכלים. כלומר, זה הדבר הכי אומרני זה להגיד מטבח מקסיקני.
כן.
זה כמו להגיד מטבח איטלקי. אנשים, כאילו, יש שם כל כך הרבה אזורים, וזה יהיה גם יומרני מצידנו, לשאוף להצליח בתוכנית אחת, לחסות את כל מקסיקו.
מה גם שאנשים חושבים, פה בישראל, על אוכל מקסיקני, הם חושבים על טקסמקס, הם לא חושבים בכלל על אוכל מקסיקני.
אני מסכימה איתך לחלוטין.
אני אצטרך להרחיב.
אנחנו בהחלט נרחיב על זה, כי טקסמקס זה בעצם הפרשנות של האמריקאים למטבח המקסיקני. או כל מיני פיתוחים של המטבח המקסיקני עם השפעות אמריקאיות. חלק מההשפעות האלה הן מדהימות, אתה יודע. באריזונה זה היה המקום שלקחו את הבוריטו בעצם, אותה טורטיה שמגולגלת עם כל מיני דברים בפנים.
כן.
הם אלה שדחפו את זה לשמן עמוק ותגנו את זה, ובעצם המציאו את הצ'ימיצ'אנגה.
ים ים.
כלומר, יש שם הצעות טקסמקס שהן מיינד בלואוינג והן מדהימות, אבל המטבח המקסיקני האמיתי... אימאלה ואבאלה.
כן, האמת שזה נכון, כי הטקסמקס, מה שמאפיין אותו, זה המון בשר טחון, המון גבינה, והמון כאילו, אותם ארבע מרכיבים פחות או יותר בכל המנות.
נכון.
והמטבח המקסיקני עשיר בכל כך הרבה מרכיבים.
לפני שנצלול לתוך המטבח המשוגע הזה, בוא תספר לנו קצת על ההיסטוריה של מקסיקו.
את יודעת, זה מצחיק.
מאיפה היא באה? ממחול?
היא באה... לא. היא באה מכדורגל, כמוך. אז זה מצחיק לתחקר היסטוריה של מדינה.
זרקנו אותך לעשות היסטוריה של מדינה.
לא, כי זה כאילו, זה אזור. האזור קיים משחר היקום בערך.
כן.
המדינה קיימת כולה כמעט 200 שנה. אבל הרבה לפני זה, בעצם, תראי, אנחנו מדברים המון על כל הגידולים החקלאיים שגדלו שם, שהם הבסיס של כל הירקות שלנו היום. אבוקדו, עגבניות, תפוחי אדמה, צ'ילי, תירס, שוקולד, בטטה, אננס. כמעט על כולם נראה לי, חוץ מהאננס, עשינו פרק. אז זה קצת מוזר לתחקר היסטוריה של מקום מבחינה קולינרית, ולהתעלם משאר הדברים האלה. מה שצריך לדעת על ההיסטוריה של הבישול המקסיקני, הוא שלפני שהגיע האדם הלבן, היו שם כמה תרבויות ראשיות מרכזיות שעיצבו את הקולינריה המקומית. התרבויות המקוריות היו האולמקים, טאוטוואקים, טולטקים, אצטקים ומאיה. אנחנו מכירים רק את האצטקים והמאיה, נראה.
וגם האולמקים, אנחנו קצת שמענו עליהם. אולי בגלל שיש תקילה נורא מפורסמת שקוראים לה אולמקה.
יכול להיות. כזה. עכשיו, כולם נכחדו אחרי הכיבוש הספרדי. האולמקים הם היו הראשונים, הם היו אומה של כדרות וחקלאות. אז הרבה מהחקלאות, מהירקות שמגיעים למטבחים האלה, הם התחילו אצלהם.
אוקיי.
אחר כך היה את הטאוטוויקנים, שזה תרבות שהתיישבה לא רחוק ממקסיקו סיטי, ולזמנה, עד שהיא נרסה בסוף המאה העשירית, היא הייתה העיר הכי גדולה בעולם, המטרופוליטן הכי גדול בעולם.
באמת?
באמת. היא הייתה ממש ענקית. אחריהם באו בני המאיה,
חיכיתי להם.
ששלטו כמעט כמעט עד שהגיעו הנוצרים, והמאיה היו גאונים, הצטיינו במתמטיקה, אסטרונומיה, מדעים, והם אלה שהשתמשו הכי הרבה בשוקולד, ואחריהם הקבוצה האחרונה זה האצטקים, זה בעצם היה הסכם של שלוש תרבויות שונות, שהתאחדו ביחד במסחר וחיים משותפים, כמו הפדרציה המקסיקנית היום פחות או יותר, והם שלטו במאות ה-15 וה-16, ועיקר המטבח שלהם היה מבוסס על דגים, פירות ים, איגואנות, דלעת, עגבניות, תירס, וגם אנשים. הם היו קניבלים.
מה?
כן.
יש לי כמה דברים להגיד על זה.
כן.
אחד, אמרת על הצטקים שהם הצטיינו בתירס, אנחנו יודעים שגם המאיה אבל כבר גידלו תירס, דיברנו על זה רבות בפרק התירס, וגם בנושא של השוקולד, יש בעצם איזשהו חיבור שחשוב לעשות בין המאיה להצטקים, כי המאיה הם אלה שבעצם קידשו את הקקאו, ואם אנחנו זוכרים נכון מפרק השוקולד, הצטקים אלה שפיתחו את הקקאו לשוקולד.
תראי, הם היו צריכים לפצות משהו, כי בשר אדם...
שוקולד ובשר אדם.
שוקולד ובשר אדם. לא, אולי זה היה התחליף. הם אכלו אנשים כי בעיניהם הבשר של האדם הוא היה המאכל הכי אלוהי שיש.
מה?
אלוהי אוכל בני אדם.
זה מטורף. איך תרבות כל כך מתקדמת היה בקניבליזם.
היה בה.
זה דבר מטורף.
כן.
בעיניי.
אבל אז הגיע קורטז. 1519 קורטז מגיע בחיפוש אחרי זהב, הוא מגיע לאיפה שהיום קיימת מקסיקו, ומשמיד את הצטקים. איך הוא משמיד אותם? גם במלחמה, אבל גם בהמון המון מחלות אירופאיות שהמערכת החיסונית שלהם לא יודעת להתמודד איתם, ומתו. זה בקצרה. חוץ מהמחלות אבל, הספרדים מביאים איתם גם את חיות הצון, העופות, העיזים, החזירים, וירקות כמו סוכר ובצל ושום וחיטה וסעורה ושמן זית ויין ושקדים, וגם טכניקות בישול שהמקומיים לא הכירו, כמו נגיד טיגון או ייבוש בשר לנקניק, או גבינות כי לא היו שם חיות משק, או אפיית לחמים. נגיד במאה ה-18 במקסיקו סיטי, היו רק שני אופים שהורשו לאפות לחם מחיטה. אפו אותם אך ורק לאנשי המלוכה או הכמורה. ואז מה שקרה בעצם זה שמהר מאוד נוצר מטבח חדש שמשלב גם את התרבות המקומית הישנה, אבל גם את התרבות הספרדית החדשה שהגיעה. ואז ב-1810 המקומיים מתמרדים נגד הכתר הספרדי, זוכים בעצמאות, ויש עוד מלא מלחמות פנימיות כאלה ואחרות, עד שהם נהיים הרפובליקה הזאת. חלק מהמלחמות האלה הם גם עם השכנים הצפוניים שלהם מארצות הברית, ואז טקסס, שהיא בעצם חלק ממקסיקו, הם מפסידים אותה, ואז באמת נוצר כל הטקסמקס, כל מה שאמרנו שם. ובמהלך המאה ה-19 גם מתחיל זרם של מהגרים מכל העולם להגיע, ואז נוספות עוד השפעות גרמניות, צרפתיות, איטלקיות, ובעצם מה שאנחנו מקבלים ביסודו של המטבח הזה זה מישמש של תרבויות. תחשבי שיש כל כך הרבה דברים שכל כך מוטמעים בעינינו במטבח המקסיקני, כמו כוסברה.
שבכלל, זה בכלל לא במקור המטבח הזה.
בדיוק.
שזה אגב, אני חושבת אחד הדברים המרשימים בנוגע למטבח המקסיקני, כי אנחנו כל הזמן, לאורך התוכניות שלנו, וכבר בלי עין הרע, מה שנקרא, היו לנו לא מעט תוכניות על חומרי גלם שמגיעים ממקסיקו.
נכון.
דיברנו על האבוקדו, דיברנו על תפוחי אדבה, דיברנו על עגבניות, דיברנו על דברים שבעצם העולם החדש לקח ממקסיקו.
כן.
עדיין, כשמדברים על המטבח המקסיקני, פתאום אתה אומר, רגע, אבל גם זה מטבח שקיבל השפעות מבחוץ, קיבל השפעות מאירופה, וקיבל באמת, כמו שאמרת, השפעות מרתקות. תכף נדבר קצת על החלוקה האזורית, אבל למשל, כל טכניקה תחנת הגבינות, זה משהו שלא היה קיים.
נכון.
כלומר, ברגע שהגיעו כל החיות המבויתות, חיות המשק, יחד עם הכיבוש הספרדי, שזה הדבר העיקרי שהכיבוש הספרדי הכניס בעצם למקסיקו, לא היה שם כמעט בשר, הם היו אוכלים עוף, אבל כל הנושא של איך מגדלים בשר וצון, בין אם זה עיזים ובין אם זה כבשים וחזירים, לא היה חזירים שם. אז יחד עם זה שהגיע צון, אז ברגע שמגיע צון, גם מגיע הידע להכנת מוצרי חלב. והיום יש גבינות מאוד מאוד מפורסמות ממקסיקו, הקסו פרסקו למשל, או גבינת וואחקה, שזה אחד הדברים הכי מרשימים, כי גבינת וואחקה בעצם זה אדפטציה מקומית שלהם למוצרלה. זו גבינה שהגיעה עם הכיבוש הספרדי. כאילו, הספרדים האיטלקים הביאו למקסיקו את המוצרלה, שזה בעיניי מטורף. כי היום כשאני מסתכלת על גבינת וואחקה, אז מבחינתי זה, מה, זה גבינה מקסיקנית, אבל איפה הם למדו להכין גבינות?
לגמרי.
מהמערב.
כן.
וגם בפרקים הקודמים שלנו, שעסקו בנושאים שהם מקסיקנים, הרי דיברנו על הטירס, ודיברנו על הכוסברה, ומה שנקרא, אנחנו מפנים אתכם למלא פרקים קודמים בעצם בפרק הזה. כלומר, אין סיבה שנחזור שוב על כל חומרי הגלם של המטבח המקסיקני שכבר עשינו עליהם פרק. אז בפרק הזה אנחנו בעצם מפנים אתכם להמון פרקים אחרים, כלומר, לפרקים שכבר דיברנו עליהם לעומק, על טירס ועל אבוקדו ועל עגבניות ועל כוסברה, על כל אלה כבר היו פרקים, אבל יש עוד המון 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 דברים שהם בבסיס המטבח הזה. הזכרת את הטירס, הזכרת את השעויות, דלעות.
דלעות.
זה היה הרי, נדמה לי שהזכרנו את זה בפרק הדלעת, הזכרנו את הנושא הזה של שלוש האחיות.
נכון.
שזה בבסיס המטבח המקסיקני, שלושה גידולים שתומכים זה בזה, שזה שעועית, טירס ודלעת.
נכון. לכל אחד יש שם שימוש שונה ותרומה שונה לסימביוזה הזאת.
זה כאילו המחשה הכי טובה לחקלאות בת קיימה. דלעות שבעצם עושות הרבה צל על האדמה,
כן.
כאילו העלים הרחבים שלהם.
נפרסות ככה.
נפרסות. הטירסים שבעצם גדלים לגובה ומאפשרים לשיח השעועית לטפס עליו, כי הוא זקוק לזה, והשעועית שמזינה בחנקן את האדמה.
מדהים.
מחזירה את כל המינרלים.
כן.
והם ידעו שצריך לשתול את שלושתם ביחד. אז דלעות זה כאילו, אף אחד לא חושב היום על זה שדלעת יש לה קשר למקסיקו.
נכון.
אבל יש לה. יש עוד מלא דברים שהם בבסיס המטבח הזה, הצ'יה, זירי צ'יה, הטומטיות. לא דיברנו על טומטיות בפרק עגבניות, נכון?
יכול להיות שהזכרנו את זה באגביות.
כן, כי זה לא באמת עגבניה.
כן.
זה בעצם מין אחר שהוא נראה כמו החלאה של עגבניה ושלפח.
שלפח.
שלפח.
אני אוהב.
אתה אוהב שלפח?
אני אוהב.
הוא מאוד חמוץ.
אני אוהב.
והקקאו והשוקולד שהזכרת, נוסיף לו את הווניל. אגבה, שזה בעצם בבסיס הטקילה. הספירולינה והקקטוסים והצ'ילי.
הצ'ילי. איך לא אמרנו צ'ילי? זה אולי הדבר הפריט שהכי מזוהה עם המטבח המקסיקני.
שגם עליו עשינו פרק.
כמובן.
אבל גם בצ'ילי זה עולם שלם. כלומר, תגיד למקסיקני צ'ילי, הוא ישאל אותך,
איזה צ'ילי?
איזה צ'ילי.
יש לי פה 1,000 סוגים במטבח, איזה תרצה.
אתה יודע שגם יש להם שמות שונים בצ'ילי, אם זה צ'ילי טרי או יבש? כלומר, הוא משנה את השם שלו הרבה
פעמים? כן, בוודאי.
זה רק מעיד על כמה עושר תרבותי יש לזה.
ומגוון, מגוון רחב.
יש להם המון פירות, טרופים. זו מדינה שבחלקה היא טרופית. הגויאבה, המנגו, החבר שלך.
חבר טוב.
הבננה, האננס, הסברס, הנונות. חברים, חברים, נמצא בן אדם שאוהב אנונה, הוא יושב כאן מולי וקוראים לו לוקסי.
מה את מדברת? אנונה זה פרי נפלא, חוץ מהגרעינים שלו, אבל הוא נפלא.
חוץ מה, איך אתה יכול להתעלם מהעובדה שכל הזמן צריך להוציא גרעינים מהפה?
אני אמרוק אותם. ככה.
אתה יודע מה עוד הם היו אוכלים לפני הכיבוש?
נו.
חרקים.
אה, נכון.
חגבים וכאלה.
נכון.
יש המון דברים להגיד על המטבח הזה. אני מילה אחת על זה שהבישול הביתי שם הוא כמובן שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים במסעדות.
כן.
מה אנחנו כבר מכירים במסעדות?
טאקו. טאקו וטורטיות ובוריטו ו...
וכאלה.
וכאלה.
אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל בבתים הם אוכלים המון מרקים והמון תבשילים. המון מאכלים שהתהליכי הכנה שלהם הם מאוד 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 ארוכים. הם יודעים לקבור בשר באדמה. יש להם את הקרניטס שלהם, שזה קונפי בעצם, הם יוצרים תבשיל קונפי של בשר, אחר כך מפוררים אותו ואוכלים אותו. יש להם דברים שלוקחים זמן. גם הכנת הטורטיות זה דבר שלוקח זמן כשאתה מכין אותו אחד-אחד, ולא חסרים כפרים עדיין במקסיקו שמכינים את זה אחד-אחד. כל הסלסות שאנחנו מכינים אותם היום בבלנדר, אבל הם מכינים את זה עם אלי ומכתש.
כן.
מטבח עם המון סבלנות, כמו כל מטבח מסורתי. מהצד השני של המטבח הזה, יש את אוכל הרחוב. וואו. בא לי שתטוס איתי למקסיקו, רק בשביל שנעשה ביחד סיבוב באוכל רחוב המקסיקני.
אם זה לטוס כדי לעשות סיבוב באוכל רחוב, אני מוכן.
אז למה לא?
אם זה לטוס כדי לשבת על החופים הלבנים של מקסיקו, זה פחות אני.
אתה לא אוהב לשכב על
החופים הלבנים? אני לא אוהב חול, ואני לא אוהב ים, ואני לא אוהב שמש, ואני לא אוהב חום, ואני לא אוהב...
אבל אתה יודע שבארץ אני גם שונאת את הים.
כן?
אני לא הולכת בארץ לים.
אוקיי.
אבל במקסיקו החול רך, ואתה לא סתם יושב ונצלה.
הוא לא נכנס למקומות שהוא לא אמור
להיות שם? לא, הוא לא.
לא?
לא.
אוקיי.
והוא גם אין גלים שכל הזמן כזה דוחפים לך חול לתוך העיניים. זה פשוט מפרץ כזה.
אבל יש קרישים. יש קרישים במים.
אתה בטוח?
אני בטוח.
אף אחד לא אמר לי כלום. קצת מלחיץ מה שאמרת עכשיו.
אוקיי.
אוקיי, אבל ליד החוף יש רחוב.
יש רחוב, ויש שם אוכל רחוב.
מטורף. כאילו כסדיות. והמבורגסה שדיברנו עליה בפרק ההמבורגר. וכל הסוגי טאקוס הלא נגמרים, ואופות צלויים, והשואמה שלהם על פסטור בעצם, שזה השפעה לבנונית בעצם, על ה... יואו, זה משוגע. ויש להם מין פמבסוס, שזה כמו סופגניות מטוגנות כאלה, שממלאים את זה בצ'וריסוס ותפוחי אדמה, ואוכלים את זה עם רוטב פלפל עם מגה חריף.
נשמע כמו פריקסה של מקסיקנים.
נו, מה רע?
נו, אוקיי.
יש שם פשוט... המון, המון, המון. אוכל רחוב מקסיקני, אפשר לעשות עליו 8 תוכניות. זה חגיגה שלא נגמרת, וגם אפילו כשהם לוקחים משהו, נגיד, מהאמריקאים ומאמצים את זה לאוכל הרחוב, נגיד הנקניקייה שלהם, הסונורן הוט דוג, זה נקניקייה, ועליה יש סלסות חריפות, וגואקמולי, וכאלה, זה... קח אותי למסעדה מקסיקנית.
קח אותי למקסיקו.
קח אותי
למסעדה. זה מעניין, כי פה בישראל אין הרבה מסעדות מקסיקניות טהורות. איכשהו הטקסמקס השתלט עלינו,
כן.
וזה מה שאנחנו מכירים.
כן, תראה, גם טקסמקס צריך לדעת לעשות טוב. נגיד אם נסתכל על מקסיקנה, זה מסעד טקסמקס שעושה את זה טוב. אבל זה מדהים שאין מסעדות מקסיקניות אותנטיות רבות. יש את מזכל בפלורנטין, יש את טאקו לואיז, המדהימה גם כן, בירושלים.
Okay.
שם אכלתי את הטאקוס הכי אותנטיים שאכלתי בארץ.
לי.
כן. אבל זה כאילו לא תפס, אני לא מצליחה להבין איך מטבח שמבוסס על עגבניות, בצל, כוסברה, אוף וטירס, לא מצליח כאילו להיות הדבר הכי ביג בישראל.
דיברנו על זה גם כשעשינו את הסדנה המקסיקנית, שבעצם זה סדנה ישראלית כמעט לכל דבר, אנחנו
כן.
פשוט נותנים לה כותרת מקסיקנית, אבל כל המרכיבים שם זה המרכיבים שפשוט חיים בהרמוניה מושלמת בכל המנות שלנו.
לא ברור.
לא ברור.
יכול להיות... שזה עניין הטורטיה.
אוקיי. Okay.
תכף נצלול לתוך עולם הטורטיה. כי יש לי איזשהו הסבר קטן לגבי זה. אבל לפני שנצלול לטורטיה, אני רוצה שנייה לספר לך על המטבח האזורי. במקסיקו.
זה מעניין.
כי כמו שאמרתי, 31 מדינות מתחלקות לתתי אזורים שונים, לכל אזור יש את המאפיינים שלו. אנחנו קודם כל מדברים על מדינה עם טופוגרפיה מאוד מאוד משתנה. כלומר, החל מהרים בגובה 4,000 מטר, בצ'יאפס,
כן.
שמן הסתם שם יש המון ירוקים ופטריות מטורפות, למשל. אנחנו לא תופסים את המטבח המקסיקני כמטבח שיש בו פטריות.
נכון.
אבל יש הרים ויש מלא גשם, בוודאי שיש שם. דרך אזורים טרופיים, כמו שאמרנו, שכל הפירות מגיעים משם, וחופי הים שמביאים המון דגים ופירות ים, ועד מדבריות. כלומר, האזור הצפוני של מקסיקו הוא בעצם סוג של מדבר.
כן.
ויש מצב שזה הסיבה בעצם ש... יצא למטבח המקסיקני, דרך הבשורה, דרך העיניים האמריקאיות, איזשהו שם של מטבח עני. תחשוב על האמריקאים שמגיעים למקסיקו, חוצים את הגבול למקסיקו דרך מדבר, ואומרים, אז אין פה כלום.
לא רק שאין פה כלום, גם מעבר לזה שלא גדל שם שום דבר, כשהביאו הספרדים את כל הצון שלהם, זה היה האזור שהם התרכזו בו לגדל אותו בעצם. אז
כן.
כאילו יש שם בשר, יש שם כן. המון ברביקיו, יש שם המון כאלה, אבל אין שם הרבה מעבר לזה.
נכון, כי תחשוב, זה אזור שבקושי יורד בו גשם. אז סבבה, מגדלים שם בשר, יש שם חוות, כמו שאתה אומר, עושים שם ברביקיו. אחר כך גם התחילו לעשות שם גבינות. כן. יש שם אגב את גבינת ריקסון, זה ריקוטה.
כן?
זה, איך זה דומה לריקוטה?
דומה.
כן, סוג של קוטג' וזה, המון סוגים של גבינות מאושנות יש באזור הזה, אבל הם מגיעים, האמריקאים, והם אומרים, רגע, איפה כל הירקות הטריים? איפה, אין פה שום דבר. זה באמת אזור שמתעסק עם המון המון שימור.
כן.
יש שם המון שימור של אוכל, גם אם זה בקופסאות שימורים וגם אם זה בייבוש. וגם זה אזור שבפרונט שלו עומדת החיטה. זאת אומרת, זה לא אזור לגידול טירס.
נכון.
יש באזור הזה איזה 40 סוגים של חיטה. זה אזור שמאופיין בתורטיות מאוד מאוד גדולות, לא סתם ממנו מגיע הבוריטו. וזהו, ואני חושבת שהאזור המדברי הזה הוא שאחראי למוניטין שהוציאו האמריקאים, כאילו זה מטבח עני ודל. מה שנקרא, תלכו טיפה דרומה, בואו תראו מה קורה שם. אם הולכים ממש מערבה,
כן.
עד כזה קו החוף, יש את הדגים שמגיעים מהחוף, אבל יש גם אזור של המון המון נהרות שמספקים דגים, אז יש גם המון שימוש בדגים של מים מתוקים. זה אזור שאוכל המון המון תמלס בתוך עלי טירס. יש שם מלא סוגי תמלס, אם אתם מכירים, זה אותם כופתאות מעודות בעצם, של כל מיני דברים, לא משנה מה, שעוטפים את זה בעלי טירס, בכל מיני צורות, משולשים, מרובעים, מאוינים, יש להם מיליון צורות, ומאדים את זה, ואז כשאתה אוכל, אתה פותח את זה, אתה לא אוכל את ה...
כן, חבילה עוברת.
בדיוק. זה אזור שאוכלים פה תבשילים של נקניקיות ואורז, אותו קרניטס קונפי שדיברתי מקודם, והרבה תמרים. כן.
באמת?
כן.
לא ידעתי.
גם הרבה תמרים יש שם.
וואלה.
יס. וזה גם אזור שמאוד מאוד הושפע מקנה הסוכר שהגיע מאירופה בעצם, ונראה שם הרבה מאוד מתוקים. בכלל, כל המתוקים המקסיקנים הם מתוקים בהשפעה ספרדית. צ'ורוס.
כן.
אלפחורס.
לא היה סוכר. לא היה סוכר, כאילו.
נכון. ספרדים הגיעו, הביאו סוכר.
הביאו סוכר.
יחד עם השום והבצל.
כן.
באזור המערבי שוכנת גם מקסיקו סיטי, שהיא עיר הבירה של מקסיקו, והיא מה לעשות, היא מטרופולין. במטרופולין אין שדות, שם כמעט לא מגדלים שום דבר באזור של מקסיקו סיטי, והכל מגיע מאזורים אחרים, כל התוצרת בעצם, וזה האזור שהכי מושפע מכל העולם. כלומר, אתה תראה שכל השפעה שדיברת עליה, אמרת השפעות ספרדיות ואפריקאיות וכל אלה.
גרמניות.
גרמניות וזה, מקסיקו סיטי זה המקום.
כן.
זה המקום שתראה בו סושי, רק שבמקום לטבול את הסושי בסויה, הם יכולים לטבול אותו באיזה רוטב צ'ילי.
הוט סוס.
איזה חכמים. גאונים.
גאונים, אבל אז אין שום טעם אחר. מרגישים דג?
בטח.
כן?
כן.
אוקיי.
נרד לנו למטה.
אוקיי.
בדרך נפגוש את אזור הצ'יאפס, האזור ההררי, ששם עתיר עשו במרכז, שם יש פלפל צ'ילי מסוים, אחד שקוראים לו סימוחובל. זה מטבח שמאופיין בהרבה מאוד עשבים, עשבי תבלין שנמצאים רק שם בחלקם. למשל הצ'יפילין, אני לא יודעת איך קוראים לו בעברית, או הרבסיינטה, העשב הקדוש. שם את התמלות עוטפים בעלי בננה, ולאו דווקא בעלי טירס. יש שם בננות, מה לעשות? זה אזור הרבה יותר מיוער. בקיצור, מטבח מאוד מאוד עשיר, כמו כל מטבח הררי שיורד בו מלא מלא גשם. אם נלך שנייה מזרחה, עד החוף הקריבי, נגיע לאזור יוקטן. האזור שבו נשמר יותר מכולם, המטבח של המאיה בעצם, מטבח מאוד מאוד קליל, יש בו הרבה ליים, יש בו גם תפוזים, אפשר לפגוש בתוך הצלחות, וזה אזור שאם הייתי צריכה לשלוח מאכל אחד, לאכול בו כדי להבין את האזור הזה, זוכר שדיברנו, אני ואתה לקראת הפרק הזה, על מרק טורטיות?
נכון.
אז שמה יש מרק שגם כן יש בו טורטיות, זה מרק שנקרא סופה דה לימה, מרק ליים.
אוקיי. מעניין.
כמה המטבח הזה כליל? הוא כליל ברמה שיש להם מרק, זה פשוט ציר אוף, שמכניסים פנימה חזה אוף, מבשלים אותו שלם, כמו שאתה ואני עושים לפעמים בסדנאות, ואז הם מפוררים את זה לסערות, ואז הם לוקחים טורטיות, מתגנים אותם, בשמן עמוק, ואז הם שמים את הסערות של האוף, את הטורטיות המתוגנות, ועל כל זה הם יוצקים ציר אוף, וכמויות ליים שאתה לא מאמין, הם מוסיפים בערך... הייתי באיזה סדנה שם, משהו כמו כוס ליים.
מה, למנה?
לליטר וחצי מרק. זה המון.
זה המון.
זה מרק חמוץ, ועל זה הם שמים מלא, 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 מלא עשבי טיבול. יש להם את ה... גם כוסבר, אבל גם הנאטו, שזה איזשהו עשב טיבול שאופייני להם שם. זה הכלילות של האזור הזה. היכולת לקחת מרק צח, כאילו, ותחשוב כמה הוא מזכיר מין וריאציית וונטון, או מרק עם מטריות, אבל הכי חוף ים. עם ליים.
מעניין, לא חסיד גדול של מרקים חמוצים, אבל הייתי סקרן פה.
איך אתה בחברירה?
שלום שלום, לא שכבנו.
אז אני אקח אותך לאזור האחרון שחשוב לדבר עליו.
שהוא?
וואחקה.
וואחקה.
זה...
הוא באמת חשוב.
הוא באמת 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 חשוב. כמו שאמרתי מקודם, גבינת וואחקה, האדפטציה המקומית למוצרלה, וגם האזור שידוע ברטבי המולה שלו. יש לו 7 סוגי מולה מפורסמים שם, השחורה, הצהובה, האדומה, קצת אדומה, ירוקה, וגם האזור שבו נוצרה השוקולטה הראשונה.
מולה זה רוטב שעשוי בעצם עם קקאו.
ועם עוד מיליון דברים.
ומיליון דברים, הוא לא בטעם של שוקולד.
לא.
אבל הוא מאוד מיוחד. זה משהו נגיד שלא מוצאים כמעט בשום מקום שהוא לא מקסיקו.
אנחנו נדבר עליו לקראת סוף הפרק, לא?
כן, יש לנו אפילו שיחה מעניינת בנושא נראה לי.
כן.
אוקיי.
ואזור אחד שכמעט כמעט שכחתי, סליחה, סליחה. אזור ורקרוז. האזור של הווניל, וגם הרבה פירות טרופים, וגם פירות הדר. לכאן הספרדים הביאו את כל ההסבט טיבול שלהם, וזה ממש נשמר. כלומר, כאן אתה תראה חוץ מהכוסברה, פתאום תראה פטרוזיליה, טימין, מיורן, עלי דפנה, לא רק עלי אבוקדו, שאנחנו יודעים שהם המקבילה שלהם לעלי הדפנה.
כן.
זה אזור שקיבל הרבה מאוד השפעות, גם אפריקאיות, וההשפעות האפריקאיות הגיעו דרך העבדים, בתקופת סחר העבדים שהגיעו מהקריבים. עכשיו, העבדים שהגיעו מהקריבים נשאו יחד איתם השפעות פורטוגליות.
אוקיי.
אז בעצם אזור עובר הקרוז קיבל השפעות פורטוגליות דרך העבדים.
מעניין.
כן, אז נוצר שם מטבח שהוא כזה קור היתוך, ושם נראה הרבה הרבה פחות טירס, נראה הרבה יותר אורז.
אוקיי.
אז זה בגדול המטבח האזורי של מקסיקו.
טוב, אפרת.
כן.
שנייה לפני שאנחנו נכנסים באמת ונדבר קצת על החומרי גלם באמת של המטבח המקסיקני.
כן.
בוא נעשה הפסקת קפה.
בשמחה.
פינה קופי ניישן משודרת ביחד עם החברים הטובים שלנו קפה אליט, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש, והפעם אפרת...
אנחנו במקסיקו.
מה לקפה ולמקסיקו?
או, שאלה
המון,
מצוינת.
המון, פולים. פולים.
המדינה שמגדלת פולי קקאו כל כך נפלאים, מגדלת גם פולי קפה נפלאים.
אז בוא נתקשר לשי בניאל מקפה אליט.
האיש והפול.
ונשאל אותו על הקפה המקסיקני. הלו, הלו, הלו.
שלום.
הלו, מה העניינים?
שלום.
היום אנחנו בהולה, הולה, הולה.
כן.
אז מה מייחד את הקפה במקסיקו?
בואו נתחיל מההתחלה.
אוקיי.
מתי מגיע הקפה למקסיקו? לפני בערך 200 שנה. מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע בעצם מהקריבים. עכשיו, מה שמגיע זה שיחי הרביקה. עכשיו, מקסיקו זה סנטרל אמריקה, כמו שאתם יודעים, ויש שם מזג אוויר שמאוד מתאים לקפה. הקפה אוהב את מקסיקו, כמו כולנו, נכון? אנחנו אוהבים את מקסיקו, גם הקפה אוהב את מקסיקו. אבל מה שאנחנו לא יודעים, שמקסיקו בעצם הפכה להיות אחד היצואניות הגדולות ביותר של קפה אורגני.
די.
זה ההתמחות שלהם היום, כן?
וואו.
כן, עכשיו, אנחנו אומרים מקסיקו, ולא שמענו על קפה של מקסיקו, תשאלו למה.
למה?
כמי קונה את הקפה ממקסיקו? השכנה מצפון.
הרהב?
כן, מאוד אוהב את הקפה ממקסיקו.
וואלה.
והשכנה מצפון קונה 250 אלף טון קפה בשנה ממקסיקו.
ולא משאירה לנו?
היא משאירה טיפה פירורים לעולם, בעיקר הספציפי קופי, אבל החלק הארי של מה שגדל במקסיקו מגיע לארצות הברית, ובכיוון שארצות הברית זה מדינה עם כסף, אז בשנים האחרונות, בעצם מ-1980 ואילך, גם אתה רואה השבחה של זנים במקסיקו, ויש קפה מאוד איכותי, שמאוד משקיעים בגידול, ויש קפה שמעובד בשיטה הרטובה, ואפילו יש גם הרבה קפה שממותק את ספשייליטי קופי שמגיע ממקסיקו היום. אז בהחלט, מקסיקו יש קפה מעולה, ובשנים האחרונות יש גם קצת מקומות בישראל שמשווקים קפה ממקסיקו, שניתן לטעום ולהרגיש. עכשיו, תשאלו איפה זה גדל במקסיקו.
איפה זה גדל במקסיקו?
יופי, מזל ששאלת איפה זה גדל במקסיקו. זה גדל בעיקר בדרום מקסיקו ובמרכז, זאת אומרת, מרכז ודרומה.
כי הוא לא באזורים היבשים, אלא באזורים הטרופים יותר.
ממש באזורים האלה, ולא ממש על הגבול של ארצות הברית. אנחנו בעצם, הקפה גדל מעל 700 מטר, הוא גדל במקומות של 1,600-2,000 מילימטר גשם בשנה.
אני, אם אני זוכרת נכון, באזור הצ'יאפס ראיתי שיחי קפה.
תודה רבה. קראתי זה צ'יפס, אבל זה כזה הצ'יאפס בעצם.
כל מה שאתה רואה זה צ'יפס, אה? כמו לוקסי אתה.
לגמרי. אני גם אספר מה שאני עוד יודע על מקסיקו, שהיא היצואנית העשירית בגודלה בעולם היום.
שזה מטורף, כי זה באמת רק 200 שנה, זה לא כל כך הרבה. הייתי בטוחה שתרבות גידול הקפה שם היא הרבה יותר עתיקה. מעניין מאוד שזה רק ב-200 שנה האחרונות.
תראו, הגידול של הקפה הוא לא כזה עתיק בדרום אמריקה. דרום אמריקה, האדם המערבי מגדל ומגלה אותה ב-1492, בעצם מגיע
קולומבוס.
הכובשים הספרדים. אבל רק ב-1700 מתחילים להגיע השיחים הראשונים, ורק ב-1800 זה מתחיל להיות גידול משמעותי על פני גידולים אחרים, כמו סוכר וכמו גידולים אחרים שמגדלים באזורים האלה. ורק במאה ה-20 אנחנו רואים בום ומעבר של גידול קפה שיטתי במדינות כמו ברזיל וקולומביה וקוסטה ריקה, וגם כמובן מקסיקו.
אז מי שנוסע לצפון ארצות הברית, אתה אומר, שווה לחפש, לנסות למצוא את הקפה המקסיקני ולטעום אותו.
מי שנוסע לצפון אמריקה, כנראה יתרגש, או המבחר של הקפה שמגיע ממקסיקו, יהיה מאוד מאוד גדול.
כן.
לעומת אצלנו שפחות.
אוקיי. או בקיצור, מי שנוסע לצפון אמריקה, אנא מכם, אדרימו עם הרכב, סעו למקסיקו. אם אתם כבר שם, תשלחו תמונות.
בדיוק, וכאן כולו משהו, כן, אני אשמח.
שי בניאל, המון המון תודה.
תודה לכם.
תודה רבה.
ביי.
ביי.
דיברנו כבר על כל חומרי הגלם שקיימים במטבח הזה כמעט. אפילו פרק על שוקולד עשינו, וניל, ומה שאת לא רוצה, מכל האזורים, מכל המקומות.
נכון, אבל שוקולד, וניל, עגבניה, אבוקדו.
צ'ילי.
צ'ילי.
תירס.
כוסברה.
לא חסר.
בצל.
בצל, שום. לא חסר.
אל תדאגו, לא נגמרים לנו הנושאים, סבבה?
עדיין.
אז כאילו בעצם מכל חומרי הגלם של המטבח המקסיקני, האופייניים, לא עשינו על פריחולס, על השווית, נכון, ועל טורטיה.
ועל טורטיה.
אוקיי.
אז היום בואי נתמקד בטורטיה.
בואי נתמקד בטורטיה.
כי אמרת מקודם, זה מה שמאפיין את המטבח הזה, זה שהוא נעשה לאט. הוא מטבח איטי, הוא לא מטבח מהיר, למרות שאנחנו מכירים רק את האוכל רחוב שלוקח חצי דקה להכין אותו.
נכון.
הטורטיה היא מגיעה מהרי סיירה מדרה ומתועדת לבערך 10,000 שנה לפני הספירה. כבר הכינו טורטיות. עכשיו, זה המון זמן.
להכין טורטיות.
תחשבו על זה. 10,000 שנה, יש הרבה פירות שאנחנו מדברים עליהם וירקות שאנחנו מדברים עליהם שהם לא כאלה ותיקים.
הם יודעים כבר 10,000 שנה להכין טורטיות?
כן. וואו. ולא רק להכין, זה מרכיב מרכזי בכל המטבחים שם כבר תקופה כל כך ארוכה. עכשיו, ללחם המקורי קראו טלקסקלי, זה הספרדים שהגיעו ושינו את השם לטורטיה, כי הלחם שלהם נראה כמו הטורטיות, החביתות האלה של הספרדים, וגם תראי איזה מיתוג. היום כשאתה בא למישהו ברחוב, את אומרת לו, רוצה טורטיה? הוא חושב על חביתה ספרדית? לא.
זה חשוב שנייה לשים כוכבית למי מכם שאולי לא מכיר את הטורטיה הספרדית, באמת, שהטורטיה הספרדית היא הרבה יותר קרובה לפריטטה מאשר טורטיה. זה באמת בדרך כלל חביתה שמבוססת על תפוחי אדמה מטוגנים, ואז שופכים עליה המון המון ביצים, מבולבלות, ובעצם אופים את זה.
יותר פשטידה מאשר חביתה.
אני מתה על זה. אז אתה אומר שבעצם הספרדים הגיעו למקסיקו, פגשו את הטורטיה שקיימת שם 10,000 שנה, ושינו לה את השם.
בדיוק.
כי זה הזכיר להם טורטיה.
As simple as that, עד ככה השפעה עכשיו. לכן טורטיה
לזה זה אני קוראת כיבוש. כיבוש משחית.
הוא נושא רגיש. אנחנו מדברים על הכיבוש בתוכנית, לא נראה לי.
של הטורטיות?
של הטורטיות.
מוכנה כל הזמן.
פרק על כבישה.
אנחנו לא מדברים פוליטיקה כאן.
תראי, להכין טורטיות זה לא הדבר הכי פשוט בעולם. גם צריך קמח מיוחד שקוראים לו מסה ארינה, שאז חיפשנו אותו לסדנה וראינו שהוא לא כזה נגיש, אז בסוף עשינו באמת מקמח
חיטה.
אבל כדי להכין את הקמח הזה, אז בכלל צריך להתחיל בהשריה של הגרעיני תירס, בתמיסה של סיד ומים במשך לילה, ורק אז אפשר לטחון אותם ומתקבל באמת קמח שאפשר לעבוד איתו. ואז טוחנים את זה, כמו שאמר, באבני ריחיים. שזה גם פעולה איטית, וזה נותן לזה טקסטורה מאוד ספציפית, ואז עושים בצק וכדורים, ומוחרים אותם לפיתות, ומחממים את הפיתות. בקיצור, זה היה מאכל מקומי מאוד נפוץ במטבחים של האנשים, אבל מאכל מאוד מאוד צורך זמן ואנרגיה. רק שהתחיל הטיעוס המקומי, ובעצם הביאו מכונות, שיודעות להוציא, את יודעת, כמה עשרות אלפי טורטיות בשעה, אז באמת המאכל הזה קיבל איזשהו בוסט מעבר לבתים של האנשים. ועוד דבר שקרה, זה כמו שאנחנו יודעים, הגיעה החיטה, והאירופאים והאמריקאים יותר מורגלים לטעם החיטה, ולכן הטורטיות של החיטה יותר פופולריות באזורים שלנו. בן אדם אפילו שאוכל טורטיה תירס, קשה לו עם זה, קשה, משהו בטעם שם קשה.
אוקיי, אני חושבת שזה בדיוק העניין, כשאמרתי לך מקודם, למה אני חושבת שלאנשים קשה מטבח מקסיקני אותנטי, זה בדיוק כזה.
כן.
אני חושבת שלאנשים, כשהם פוגשים מטבח מקסיקני אותנטי, הם לא מבינים מה זה הטעם הזה, והטעם הזה הוא טורטיה, טורטיה תירס. היא עושה כזה הבדל בטעם של האוכל, כי היא היא נמצאת בכל מקום, פשוט היא נמצאת בנאצ'וס ובטאקוס ובאינצ'לאדה ובצ'ימיצ'נגה ובבוריטו ובהכל בעצם. ולכן היא משפיעה מאוד על הטעם.
כן.
אבל וואנס, ניגשים לאוכל הזה, מה שנקרא בחפץ לב, בלב פתוח ובחך פתוח, ואומרים, אוקיי, אני לא מנסה עכשיו לקבל את הטעם המוכר של הטורטיית חיטה המעובדת ומלאת החומרים המשמרים שאני מכיר מהבית, אלא שנייה מנסה לטעום מטבח חדש, מגלים שזה עולם, ופתאום מגלים כמה שזה הרבה יותר מתאים למטבח המקסיקני. אתה יודע, ברגע שאנחנו רגילים לאכול משהו ועושים לנו שינוי במרכיבים, אז ברור שקשה לנו לקבל את זה, אבל תתייחסו לזה שנייה כאל אוכל חדש, ואז תחליטו אם אתם אוהבים את זה או לא. מה שאגב מדהים בטורטיה, אמרת, הם מבשלים את זה בסיד ומים, זה העובדה שהם ידעו לפני 10,000 שנה שחייבים לבשל את זה בסיד ומים. יש בעצם היגיון עיכולי מאחורי הסיפור הזה.
מה שעושה, הסיד והמים הוא מפרק את האנזימים של התירס. עכשיו תחשבו, גם פולנטה זה קמח תירס, אבל אם תקחו פולנטה ותערבבו אותה עם מים, לא תקבלו בצק. תקבלו מין עיסה כזאת, אין לה גוף, היא לא מחזיקה, שום דבר שם לא מחזיק. רק התהליך הכימי הזה שעובר שם עם הסיד, גורם לזה באמת להפוך לבצק.
זה נכון.
מישהו היה צריך לגלות את זה.
כאילו, הרבה פעמים אנשים שנכנסים למטבח עם מתכונת טורטיה, וינסו לעשות טורטיה מקמח תירס רגיל, כלומר, למשל קמח פולנטה, כמו שאתה אומר, זה לא יהיה בצק לעולם.
לא.
אבל יש לזה היגיון נוסף. מעבר לזה שזה הופך את הבצק לגמיש וכיפי מאוד, הרי בצק טורטיה זה בצק שנורא קל להתעסק איתו. יש בזה היגיון בריאותי. כמו שאמרת, זה מפרק את התאית, והופך אותו לאפשרי לעיכול, והופך את כל החומרים בו לניתנים לספיגה בגוף. כלומר, יש פה עניין תזונתי. אחרת אתה לא יכול לספוג מהתירס את הוויטמינים שבו, את הוויטמין B3 ואת הטריפטופן. זה שתי חומצות אמינו חיוניות שנמצאות בתירס. מה שמרתק זה כשהאירופאים הגיעו למקסיקו, הם לקחו את התירס, אבל הם לא לקחו את הטכנולוגיה במרכאות, את הידע שצריך להעביר את התהליך הזה של פירוק התאית, הם הביאו את זה לעולם החדש, לספרד, וזה תפס מאוד בצפון איטליה, שהתחילו לאכול המון המון תירס, והם לא ידעו שצריך לעשות את זה, והרבה מאוד אנשים חלו במחלה שנקראת פלגרה, שזה מחלה של חוסר בניאצין וטריפטופן.
לי.
יס.
אוקיי, הנה שוב אנחנו נתקלים בזה.
במה?
באומה שלא יודעת לטפל נכון בחומר גלם וחוטפת מחלות, זה כבר צץ בכמה פרקים שלנו.
לגמרי. התהליך הזה של התירס, זה תהליך אגב מדהים, קוראים לו ניקסטמליזציה, שם התמלה, כאילו שם התירס, וזה תהליך שגם היום, אם מישהו רוצה לייצר טורטיה, הוא חייב לעשות אותו, לא עושה את זה עם סיד, הוא עושה את זה עם סודה קאוסטית, קצת יותר נגיש מה שנקרא.
לא בטוח מבחינת רעילות, אבל... אבל גם ברצל עושים עם סודה קאוסטית.
מה זאת אומרת? זה לא בריא? זה נספג, אתה חושב?
מה זה סודה קאוסטית? זה הגרגירים האלה שאנחנו זורקים לכיור שלנו ושופכים מים רותחים כדי שזה ישרוף, החומצה הזאת ישרוף את כל מה שיש שם, תיקח איתה את כל השכלה. אז...
די, בטוח יש להם איזושהי שיטה לעשות את זה, כאילו...
מה שעושים, משתמשים מינון נורא נורא נמוך. נורא 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 נמוך, שהוא יודע לתת סריבה של חומצה, אבל לא יודע באמת להרוג את הבן אדם. יש לי חברה ששתתה סודה קאוסטית פעם בטעות. לא, זה היה מסיר שומנים. אותו דבר, אותו אפקט, כן.
אני חושבת שאבא של עומרי פעם שתה סודה קאוסטית שהוא היה ילד.
ככה בשוט?
יש לי תחושה.
צ'סר, צ'סר.
רץ איזה סיפור, מורשת קרב.
אוקיי.
אז בקיצור, הקמח שצריך בשביל לייצר טורטיה, שמו במקסיקנית מצויה מסה ארינה. זה בעצם מה שצריך לחפש, ולא סתם קמח תירס רגיל.
נכון.
ואז מה?
ואז מה? עושים טורטיה.
איך?
איך?
לקחנו את הקמח, הרבבנו אותו עם מה?
הרבבנו אותו עם מים, לא שמנו מלח, נתנו לתערובת הזאת לעמוד, ואז כדררנו עיגולים, כדורים, לחמניות קטנות, ואז מאחנו אותם. יש לזה כלי מיוחד, יהודי היום, שאפשר לקנות, זה מין...
מחבש.
מחבש כזה ממתכת נורא כבדה.
זה כלי מדהים.
אבל את מכירה את השיטה שלי, אני שם את זה על השיש... עשיתי את זה אצלך בבית, וככה שברתי את הסיר של סבתא.
אני מכירה את השיטה שלך, שכן, אתה שם את הטורטיה, מכסה את זה בנייר אפייה כדי שהיא לא תידבק, ושם על זה סיר, ומפעיל את כל כובד משקלך על הסיר, כדי לייצר מזה
טורטיה.
בעיקר על הידיות, ושובר את הסיר של סבתא שלי, שיש לי כבר הרבה שנים.
חברים, הידית השבורה הוחלפה, הזמנתי ידית חדשה, והחלפתי אותה במו ידיי, בעזרתו של אבישי, שהוא מאוד טכני.
יחד עם פיצוי של איזשהו מתלה לאייפון, לאוטו, או משהו כזה.
כן, כן. תשתמש עליו? לא.
ידעתי! אני עוד לא, עוד לא, עוד לא. אני פשוט לא יודעת מתי להתקין את הדבר הזה. אבל ישאלו אנשים, רגע, 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 אבל למה לא במערוך? מה אתם מסתבכים? אם יש עיגול בצק קטן וצריך להפוך אותו לבצק שטוח, למה שלא? פשוט תעבירו מערוך.
ומה אנחנו עונים להם?
שאם תעבירו מערוך יקרו שני דברים. אחד, זה ייקח לכם יותר זמן, ובית לא יצא לכם טורטיה עגולה מושלמת.
נכון.
המערוך תמיד... פוקאצ'ה כזאת.
פוקאצ'ה.
רוצים פוקאצ'ה טורטיה?
תמיד, כשעובדים עם מערוך, כמה שמתאמצים זה לא יוצא עגול מושלם. זה תמיד מערך צד אחד, ואת צריך סובב, ומערך עוד צד ועוד צד. עבודה קשה.
כן.
הרבה יותר קל פשוט למעוך את זה.
ואם יש לכם מקום במטבח, תקנו מחבש טורטיות. זה ממש חמוד, זה ממש כזה מין קווצ'ר כזה, כאילו, שפשוט שמים את הבצק בפנים, ותוך שנייה נהיה...
בעצם כמו הסוחט לימון, רק אחר.
כן.
כן, זה מה שזה.
ואם אתם אוהבים גאדג'טים במטבח, זה בדיוק בשבילכם.
עכשיו, מה עושים מהטורטיות האלה?
או, מיליון דברים.
מיליון דברים. א', אני לא חושב שיש מאכל מקסיקני שנוכל לזרוק את השם שלו, שלא תהיה מעורבת טורטיה באיזושהי צורה במנה. נכון?
לגמרי.
פחות או יותר. זה הברד אנד באטר שלהם, זה הבסיס באמת לרוב המאכלים, ובאמת זה דבר נורא פרקטי.
תראה איזה דבר מדהים אמרת.
נו.
זה הברד אנד באטר, זה באמת הלחם שלהם. איפה הבאטר?
מה הבאטר? האבוקדו.
האבוקדו, אין להם כמעט שמן במקסיקו. המטבח המקסיקני הוא כמעט נטול שמן. גם כשהכנו, אנחנו מכינים את הסלסות שלהם, אין כמעט שמן בסלסות.
זה מדהים.
מטבח מדהים.
אנחנו חייבים שמן בסלט שלנו, אבל זה אותו סלט בלי שמן.
כן.
בלי מלפונים.
כן. חוץ מזה הכל אותו דבר.
כן. עכשיו, מה שמעניין, למקסיקנים יש מאכל מקורי שנקרא טוטופו. טוטופו זה סוג של טורטיה אפויה, הוא מאוד מזכיר את הטורטיה צ'יפס. מה שאנחנו קוראים נאצ'וס.
אוקיי.
אבל נאצ'וס זה מאכל, זה מנה. זה לא הטורטיה צ'יפס, מה שאנחנו חושבים כשאנחנו מדברים נגיד על דוריטוס. עכשיו, המאכל הזה הוא מגיע באמת מאזור וואחקה, אבל בניגוד לטורטיות, בטוטופו כן מוסיפים מלח. אוקיי? ועושים גם חורים בבצק לפני האפייה שלו, כדי שיקרו שני דברים. אחד, שהוא לא יתקלקל, המלח עוזר לספוח את הנוזלים ומעריך את החיי מדף שלו, וגם עושה אותו יותר פריך, החורים האלה. ואז בעצם אנחנו מקבלים את הטורטיה צ'יפס, בעצם הפריחים האלה, הקרקרים האלה, שיכולים גם להחזיק לאורך זמן. ואגב, המילה טוטופו מגיעה ממילה אצטקית, שמרכיבה את המילה המקורית של טורטיה, מה שאמרנו מקודם, טלקסקלי, עם המילה רעם. יעני, טורטיות שעושות רעם כשאת לועסת אותם. חמוד?
אני רוצה להגיד את המילה קראנץ', אבל עוד יחשבו שזה שטאפ עם מאסטר שפ. מאסטר שפ, זה חסר.
אז איך בעצם טורטיה צ'יפס נהיה בעצם המותג שאולי הכי מזוהה איתם, דוריטוס?
חקרת גם את זה?
כן.
ספר לי.
הדוריטוס שאנחנו אוהבים לאכול הומצא, נחשי איפה?
בארצות הברית.
בדיסנילנד.
מה?
עכשיו אני בפייז של דיסנילנד בחיי, בכל יום אני מעלה...
כן, בוא נדבר על זה.
את רוצה לדבר על זה?
על...
את רוצה לפתוח את זה?
כן.
אני נורא אוהב עובדות.
גם אני.
במיוחד איזוטריות.
כן.
הנאצ'ו הגדול בעולם. ושירי דיסני, או בכלל סרטי דיסני, וכל מה שקורה סביבם עונים לי על שני דברים. אחד, הזיכרון ילדות, שאני פשוט מטורף על הדברים האלה. גם מבחינת אוכל, אבל גם מבחינת, את יודעת, שירים ומוזיקה, שפשוט מעלים במוח, פורטים לי על איזשהו רגש, וגם הם מלאים כל סרט וסרט מלא בעובדות מעניינות. אז כל יום אני מעלה איזשהו שיר מאחד הסרטים, ומנתח אותו, נותן עליו כל מיני עובדות מעניינות כאלה. למה, את לא אוהבת?
אני מאוד אוהבת.
התעייפת?
אני לא, אני תוהה מאיפה שלך זמן.
אין לי זמן, ואני הפסקתי לבשל, והפסקתי לעלות מתכונים, והפסקתי לגעת באתר שלי, והפסקתי לעשות הכל, חוץ מלעבוד שעתיים ביום בשביל דיסני. אולי ניקולודיון רוצים לממן לי את ההרפתקה הזאת, ואנשים ממש צמאים לזה, אבל אני מגיע לסוף, אני קרוב, כאילו, כי די זנחתי את ה...
את הסיבה לשמה התכנסת בעולם הזה שזה אוכל.
אני בא מאוכל, ואנשים כבר אומרים לי שזה לא סבבה, שהם רוצים מתכונים. אז נראה עוד כמה זמן אני אחזיק, זה לא הרבה.
אז דיסנילנד.
אז דיסנילנד.
הם המציאו את הדוריטוס?
המקום הכי שמח בעולם לדעתי, את יודעת, בדיסנילנד יש את הפודקורט, ובפודקורט יש מסעדה שקראו לה קאסה דל פריטוס, שיום אחד בשנת 1964, אחד העובדים החליט שהוא חותך את השאריות של הטורטיות ומתגן אותם. יש כאלה שאומרים שזה היה לאוכל צוות, ואני חושב שהם צודקים, כי המנות הכי טובות בעולם תמיד יוצאות לאוכל צוות.
לגמרי.
היינו ערך הקרק פאי, או כל מיני מנות מעולות אחרות. עכשיו, במתכון המקורי לא הוסיפו את כל התבלינים וכל הטעמים שאנחנו מכירים היום, רק תגנו את הטורטיות, אבל זה היה טעים. וזה נמכר, וזה נמכר, וזה נמכר, עד שב-1966...
שנתיים אחר כך, כן.
צבר כל כך הרבה פופולריות שפריטוליין, זו החברה שהייתה הבעלים של המסעדה, החליטה שהיא מפיצה את זה בכל ארצות הברית, והתחילו למכור באמת דוריטוס בכל הארץ. ואגב, השם דוריטוס זה דברים קטנים מוזהבים, שזה תכלס, הטורטיה צ'יפ, זה מה
זה שזה... זה פירוש המילה בספרדית.
כן.
נכון. דור הזה זהב, אוקיי.
עכשיו, בשנת 1967 המציאו את הטעם הראשון. מה היה הטעם? טאקו.
זאת אומרת...
הם פתאום החליטו שהם רוצים לערב עוד טעם, והם עשו את זה בטעם של טאקו. לקחו טאקו, לקחו את המרכיבים המרכזיים כנראה של הטעם שלו, וטיבלו את הדוריטוס.
כאילו טאקו ממולה.
נכון.
לא רק טאקו ב... צורת המאכל.
נכון.
אוקיי.
אמרתי מקודם, אנחנו קוראים לדוריטוס נאצ'וס, אבל נאצ'וס זה מנה, זה מנה שאני תכף אדבר עליה. רק בסוף שנות ה-80, באמת המנעד טעמים של הדוריטוס התרחב למשהו היום, וכמו שאמרתי, 153 טעמים קיימים כיום, והם כל הזמן מוציאים עוד מהדורות ועוד טעמים, וגם חוזרים לטעמים שאנשים כבר שכחו מהם, והם רטרו.
אז בעצם תעשה לי סדר. לא תגנו טורטיה עד אז? כי לא. כן. מה זאת אומרת? הרי...
אפילו הטוטופו
נגיד,
היה אפוי.
אבל נגיד כאילו, כמו שדיברתי על הצ'ימיצ'אנגה, שזה בעצם בוריטו מטוגן, שזה חייבים לטעום את זה, זה דבר אגדה. אז הייתה כבר מחשבה בעולם על טיגון טורטיה.
טיגנו כל דבר. אני בטוח שלא הוא זה שהמציא את זה.
כן.
אבל להפוך את זה
להפוך
למנה
את זה לחטיף.
שנמכרת במסעדה, כחטיף, כמשהו שאנשים רוצים ומשוועים אליו, זה קרה שם.
אז איך עד אז הם ישבו להם בערב ונשנשו סלסה וגוואקמולה, רק כאילו גלגלו את זה בתוך טורטיה או קיפלו את זה בתוך טורטיה, כמו בטאקו בעצם? לא היה להם משולשים שהם יכלו להרים ולדחוף לפה?
תקופה מאוד ארוכה, הם לא אכלו את זה, הם אכלו מרקים לארוחות ערב, הם אכלו דברים מאוד מאוד בסיסיים.
בבית כן, אבל אתה בא, אמרת 1964, כבר כן. היה מונדיאל, אוקיי? אז לא מקסיקו 70.
כן.
אבל נגיד...
אכלו בוטנים.
איפה המונדיאל היה ב-62? רגע, תכף אני אזכר.
לא, נבננה את מגלה, מאיפה לך?
אין לי מושג, ב-62? יש לי תחושה שזה היה בארגנטינה, אבל חכה שנייה.
או, בוא נעצור את השידור.
רגע, 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 רגע. צ'ילה! לא הייתי רחוקה.
אוקיי.
בבקשה, זכרתי לטיני.
נטול כל התרגשות לגבי המונדיאל.
על זה שאני יודעת איפה היה מונדיאל 1962, כמעט, כלומר, הייתי במדינה שגובלת בצ'ילה. אני לא רוצה כאילו להשתמש כאן בטיעונים מגדריים, אבל כאילו אני...
אשתמש בטיעונים מגדריים,
ואגיד לך שאני יודעת איפה היה מונדיאל ב-1962.
יום האישה שמח, אין לי בעיה, להפך, פרגן לך כאילו, אני לא מבין בכדורגל, וזה מעניין לי את השמאלית, אבל...
בקיצור,
אפרת, יש
תאריך... אז ישבו מול המונדיאל ב-1962, כבר היו טלוויזיות אז לדעתי, נראה לי, אוקיי?
את חושבת שבבתים במקסיקו ישבו מול טלוויזיות?
איך הם טבלו את הגואקמולי והסלסה, במה?
הם לא.
אני מדברת על ארצות הברית, בדיסנילנד. עם מה נשנשו מול הטלוויזיה?
לא נאצ'וס, צר לי, לא נאצ'וס. כמה שתתאמצי, זה לא יהיה דוריטוס.
אוקיי.
נקודה חשובה לציון,
כן.
שנת 1993,
כן.
דוריטוס מחליטים שהם הופכים את השולחן,
כן.
והם ממציאים מחדש את הדוריטוס, ומשקיעים, שימי לב, $50 מיליון,
כן.
בפיתוח דוריטוס מאפס. להבין מה עומד מאחורי המוצר הזה, ואיך עושים אותו הרבה יותר טוב. למעלה מ-5,000 נחקרים,
וואו.
היו במחקר הזה של דוריטוס שנמשך שנתיים, עד שהם הגיעו לדוריטוס שאנחנו מכירים היום, הם הגדילו את הצ'יפסים ב-20%, הם עשו אותם יותר דקים עם קצוות מעוגלים, כי הם היו נשברים בסקיות. אז הם עיגלו את הקצוות שלהם, וכמובן הוסיפו הרבה יותר תבלינים. וגם עכשיו,
כן.
לא נחים על שמרים, כמו שאומרים,
כן.
כי יצא בעצם סוג חדש של דוריטוס.
שאני מאוד 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 מחבבת אותו, אתה יודע למה?
למה?
אתה מדבר על הדיפס.
אני מדבר על הדיפס.
קודם כל, כי הוא טיפה יותר גדול. עכשיו, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני חובבת ביסים קטנים ומעוצבים.
כן, אני
זה אחד הדברים שאני מאוד אוהבת במסעדת פרונטו. אגב, שכל המנות פתיחה, אז יש כזה, עכשיו התפריט החדש, מאז הקורונה, כל המנות פתיחה זה מנות של ביס. נגיד יש מין פף כזה שיש עליו טרטר של דג, ויש סוג של ביסקוויט אחר שיש עליו טרטר בקר וכאלה.
פינגר פוד.
אז אני נורא אוהבת את זה באירוח. אז הרבה פעמים אני לוקחת, נגיד, עושה סוויצ'ה,
כן.
ואני רוצה להגיש את זה על...
על משהו.
על משהו. והכי מושלם זה להגיש את זה על טורטיה. אז עכשיו, הדיפס הזה הוא טיפה יותר גדול, ואז אני אוכל לקחת סוויצ'ה כזה, ולשים אותו על על המשולש של הדוריטוס הזה, ולהגיש את זה ולהרגיש אלגנט.
לגמרי. הדיפס האלה הם בעצם הגלגול המודרני של הדוריטוס הרגיל בעצם. זה תראות יותר גדולות, כמו שאמרת, מליחות הרבה יותר עדינה, כדי שהטעם של המטבל שטובלים בהם יהיה יותר מודגש, וקרנצ'יות יותר חזקה, אבל אין בהם אף חומר טעם נוסף, כמו שאנחנו מכירים מהחמוץ חריף או בטעם נאצ'וס.
כלומר, זה לא בא בטעמים.
זה עשוי מתירס, שמן ומלח. זהו.
כמו טורטיה.
אין בזה שום דבר. בדיוק, זה פשוט טורטיה פריחה טובה. כמו נאצ'וס. הנה, זה מצחיק שאני אומר נאצ'וס, נאצ'וס, כאילו, זה לא נאצ'וס, זה טורטיה צ'יפ בעצם הדבר הזה. נאצ'וס זה המאכל.
לא הבנתי את זה גם פעם קודמת שאמרת. כשאומרים נאצ'וס לא מתכוונים למשולשים הפריחים?
לא. כשאומרים נאצ'וס,
אתה מחדש לי.
מתכוונים למנה. בעיר פיידרס נגרס.
לא הייתי.
אוקיי, זה לא רחוק מגבול מקסיקו וטקסס. יש מסעדה של בחור בשם איגנסיו אנאיה. שנאצ'ו זה כינוי חיבה לאיגנסיו.
די.
שהוא ימציא את הספשייל הזה בשביל איזושהי לקוחה קבועה שרצתה משהו שונה, הוא פשוט לקח את השבבי טורטיה, טיגן אותם, שם עליהם גבינה מומסת וחלופיניו, וזה נאצ'וס.
נאצ'וס זה כל המנה.
כן. ואני כל הזמן אומר נאצ'וס, 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 כולם אומרים.
נכון.
ומתכוונים כאילו לדוריטוסים. אבל זה לא, נאצ'וס זה ממש המנה, ונאצ'וס זה כזה מאכל שיש עליו כל כך, כמו כל האוכל המקסיקני, שאפשר להרעיף עליו כמויות של דברים, יש את הנאצ'וס סופרים, ש...
אנחנו מעלים בדיוק מתכון לדבר הזה?
בדיוק מעלים מתכון וסרטון לדבר הזה, שזה צריך להיות עם מעל 7 מרכיבים כדי שהוא יקרא נאצ'וס סופרים.
שזה פשוט נאצ'וס עם גבינה וחלפיניו וסלסה וכל מיני דברים ששמים מלמעלה כדי שזה יהיה עוד יותר מושחת?
ובשר. וירקות, וקוביות של אבוקדו שאפשר לשים על זה גם, ובצל, ובצל כבוש, ומה שאת לא רוצה, אפשר להעמיס על הדבר הזה, תוקעים את זה בתנור כמה דקות, הגבינה נמסה, וזה פשוט תענוג, אני אוהב לפזר על זה קצת פטה גם, כשזה יוצא, משהו עם המליחות, והזה, ורוטב, וגבינת צ'דר, ורוטב צ'דר.
זה ממש טקס-מקס, זה ממש ממש ממש, כאילו טקס-מקס, כאילו... אבל זה ממש בסדר.
כן.
כי בסופו של דבר, אני לקחתי את הנאצ'וס לאזורים אחרים לגמרי. אני יודעת שגם אתה אוהב, נגיד, לשבור נאצ'וסים ודוריטוסים ולעשות מהם ציפוי לשניצל.
נכון.
שאגב, עם החמוץ חריף זה אגדה, כי זה יוצא ציפוי חריף.
ויש גם את הגריל, הגריל גם טוב עם זה.
לא ניסיתי את הגריל.
וואי, זה טוב עם דג. תקשיבי.
לצפות בזה דג.
לצפות בזה דג ולתגן אותו.
טעים. אולי אני אשים שבבים של זה בבלילת בירה, שאני מתגנת דגים בפיש אנד צ'יפס כזה, ואז יהיה לזה גם קרנץ' כזה בתוך הזה. אבל חשוב לזרוק את הנאצ'וס פנימה שנייה לפני הטיגון, כדי שלא יתרקחו.
או להשתמש בדיפס.
נכון.
שהדיפס הם כאילו הרבה יותר קשיחים, הרבה יותר עמידים.
למשל. כמו שעושים במרק טורטיה שדיברתי מקודם, סופה דלימה שאוכלים ביוקטן, אז אני נורא אוהבת להשתמש בהם במקום שקדי מרק.
דוטל.
כאילו, אני יודעת שאתה מכין שקדי מרק לבד, אבל אין שום סיבה לא לקחת...
אני בא משקדי מרק.
אין שום סיבה לא לקחת שבבים של דוריטוס ולשבור לתוך מרק.
נחמד, במקום הקרקרים.
אתה יודע, גם עכשיו החדשים שאין בהם חומרים משמרים, זה גם הרבה יותר בריא משקדי מרק קנויים.
נייס, אני אנסה את זה גם.
עוד מתכון שגם אותו אנחנו הולכים להעלות שנינו,
שהתלהבנו. מה זה התלהבנו? אפרת הגתה אותו בשנייה, עלה לה לראש, ואני התפוצץ לי המוח.
כאילו, אתם אוהבים סלט פטוש? אז למה לא לעשות סלט פטוש מקסיקני? פשוט עגבניות ואבוקדו. וגילוחים של תירס טרי, ועל זה גם לשים עליהם מלא כוסברה, ומיץ כזה של לימון או לימון אם אין, ואז שנייה לפני שאוכלים את זה, כמו בסלט פטוש ששמים פיתה כלויה, פשוט לשים...
דיפס.
דיפס. זה מעולה. בצילומים היה ממש קשה להתאפק.
כן.
כאילו, לא לתקוע את זה מיד.
ראו.
אבל בסוף בסוף, גם אני בסוף חוזרת עם זה לבייסיק, בגלל זה כל זמן אמרתי לך, איך יכול להיות שלא תבלו? איך...
כן.
אני כאילו לא מהאנשים שאוכלים כאילו לא ליד שולחן, אני תמיד יושבת ליד שולחן ואוכלת. אבל לשמחתי יש לי גם שולחן קטן מול הטלוויזיה.
אוקיי. שעליו שמים מתבלים.
ואין דבר שאני יותר אוהבת מלטבול דברים, כשאני יושבת מול הטלוויזיה, ואז בעצם נוצר הרמוניה משפחתית, כי אור חולה על החמוץ חריף, נורי גם, ואז פשוט אני תובלת, בלי הכרה.
זה כאילו, כשאני מארח,
כן.
אז תמיד יש מנה ראשונה ומנה עיקרית. עכשיו, אין לנו שולחן אוכל.
כן.
יש לי פשוט ערימות של שקיות של דוריטוס, ואז כל פעם שכאילו אני באה זה, אז יש לי גבינה במקפיא מגוררת.
כמובן, כי גם גבינה יש לו במקפיא. איזה גבינה יש לך במקפיא?
צ'דר.
אבל איך היא נשארת מגוררת?
צ'דר?
כן.
לא נדבק, למה שהיא תדבק?
אני אתמול עשיתי פיצה לנורי, וכל המוצרלה המגוררת נדבקה לי בפריזר. אחת לשנייה. מאוד כעסתי.
שאת גיררת?
לא, קנויה.
זה מוזר, כי בדרך כלל מוסיפים איזה חומר אנטי-מתגבש.
כן?
למגוררות האלה.
אתה רואה את הפצע הקטן שיש לי פה?
מהגירור גיררת?
גיררתי.
אז אני לא, אני פשוט מגרר את הצ'דר, ואז אני פשוט שם מלא מלא דוריטוס, יש לי כלי כזה חרס שאני אופה בו, מערבב את זה עם הגבינה, שם לפעמים קצת שיש לי חלופיניו, שנגמרו לי ואני צריך לקנות חדשים, ואז את זה דוחפים לחמש דקות לתנור, ואז שזה יוצא, אז על זה אפשר באמת לפזר כוסברה, ואז בצד את מגישה עם שמנת חמוצה, וסלסה של עגבניות, שזה אגב הדרך היחידה שאבישי אוכל עגבניות בסלסה. אין לו בעיה, תוסיפי מלפון, לא נוגע. גואקמולה, כל הדברים הקטנים, המטבלים הטעימים האלה, הוט סוס וכאלה.
מושלם.
עכשיו, זה הדבר הכי קל לעשות, זה חמש דקות, יש לך את כל המרכיבים כאילו מוכנים בה, או במקפיא או בזה, תופרת לך כאילו מנה ראשונה ואנשים נגנבים.
כן, אנשים מאוד אוהבים את זה.
מתים על נאצ'וס.
אגב, בכלל, כל המנות של הטורטיה, אני ממש חושבת שכדאי לעודד אנשים להתנסות, כאילו גם אם בן אדם נגיד אכל טאקו, אוקיי? כן. שזה הטורטיה ששמים בפנים סלסות, אגב, לא סתם אומרת סלסות, במקסיקו אף פעם לא תראה סלסה אחת.
כן.
יהיה סלסת עגבניות צרופות וסלסה ורדה וסלסה פיקו דה גאיו, אפילו לשמנת הרבה פעמים קוראים סלסה לבנה. כלומר, מערבבים אותה עם כאילו גבינת שמנת ושמנת חמוצה, וקוראים לזה סלסה לבנה, ופריחולס וכל זה. אז יש את באמת את הטאקו שלוקחים את הטורטיה, שמים עליה דברים, כאילו מקפלים ואוכלים. אבל ברגע שלוקחים את אותם מרכיבים בדיוק, ומשנים להם את הצורה, את היחסים בין הטורטיה לבין הביפנוכו, החוויה מאוד מאוד משתנה. כלומר, אני למשל מאוד מאוד אוהבת אינצ'לדה, שזה טורטיה שלוקחים, ממלאים אותה בכל מיני מילואים, נגיד צ'ילי קון קרנה ודברים כאלה, מגלגלים כמו קנלוני בעצם, שמים רוטב עגבניות מלמעלה, או עגבניות ושמנת חמוצה, שזה ממש ממש כיף, שמים בתנור ואתה אוכל את זה כמו קנלוני. החוויה היא שונה לגמרי מחוויית הטאקו.
לגמרי.
למרות שהמרכיבים דומים.
נכון.
תיקח את זה, תגלגל את זה בבוריטו. אני לא אוהבת בוריטו.
את לא אוהבת?
לא, כי בוריטו מבחינתי שם יותר מדי בצק. אבל אם תיקח את הבוריטו ותתגן אותו, תהפוך אותו לצ'ימיצ'נגה, פתאום אני כן אוהבת, כי הקרנץ' כאילו מבטא לי קצת את הבצקיות של כל העניין. ובגלל זה אני אומרת שאחרי הדברים הכיפים במטבח המקסיקני, זה לקחת את אותם מרכיבים ולטפל בהם בצורה שונה ביחסים שלהם עם הטורטיה. זה עושה פלאים. כל החוויה שונה. אגב, לא הזכרתי את הקסדיה, כאילו הטוסט המקסיקני, שזה שתי...
אני מת על קסדיה.
שתי פטורטיות שביניהם שמים מילואים ושמים את זה בטוסטר, וזה הדבר הכי טעים שיש, או על מחוות, כאילו פשוט מחוות גדולה ששמים עליה, זה משקולת גם. ויש את הארוחת פאיטס, שזה הכי כיף, אתה יודע, שיש צ'יליקון קרנה ואוף מוקפץ, וכל הסלסות, וכל אחד לוקח לעצמו טורטיה ומרכיב לעצמו ביסים. זה אגב הארוחה שאפשר לאכול בה הכי הרבה.
כן.
אי אפשר להפסיק, כי אתה פשוט כל טורטיה מרכיב לך ביס אחר עם טעמים אחרים, וזה כמות שילובים בלתי נתפסת.
את אוהבת הטאקו הפריך? קשה?
לא.
למה?
כי
הוא מתפרק בביס?
אני אוהבת נאצ'וס או דוריטוס בגלל שאני מכניסה את כולו לפה.
אוקיי.
הטאקו הפריך הגדול, כמו בטאקובל כזה,
כן.
אתה נותן לו ביס, הכל מתפרק לך.
נכון, יש שם בעייתיות כזאת.
הנדסת אנוש לא טובה שם.
אבל הפריחות נעימה.
זה כן. לוקסי, דיברנו על הטורטיה.
כן.
אני בכלל חושבת שכשמסתכלים על מטבח מקסיקני, אז כאילו יש שתי פריזמות להסתכל. Okay. אני חושבת שהטורטיה היא ממש פריזמה להסתכל על המטבח המקסיקני, אבל פריזמה נוספת זה עולם המולה. הרטבים המקסיקנים, התבשילים שהם משהו שלא עושים ביום-יום במקסיקו, זה בעיקר לחגים ואירועים, כי זה מאוד מסובך.
אוקיי.
בוא נדבר קצת על המולה.
בואי.
אז לשם כך בוא נתקשר לשף של מסעדה מקסיקנית אותנטית, שכבר הוזכרה כאן, מזכ"ל, ונדבר איתו על המולה שזה... זה כאילו יותר ממאכל, זה תרבות.
זה תיאור מעניין. בוא נדבר איתו. הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום לך, רוני. מה שלומך?
מעניינים.
מה שלומכם?
אז איתנו רוני פזהר, השף של מסעדת מזכ"ל, שכבר הזכרנו אותה קודם, כאחת המסעדות המקסיקניות הבודדות בישראל שמגישות אוכל אותנטי. ואליך, רוני, התקשרנו כי אנחנו טובעים בתוך אמבטיה של מולה.
מולה, 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 מולה.
אמבטיה כלבבי.
אבל תקשיב, זה עולם שלם ומסובך.
זה עולם שלם ומסובך. זה בדיוק מה שזה.
מה זה בכלל?
זהו, זה עולם כל כך שלם ומסובך שאפילו קשה להגיד מה זה. זאת אומרת, זה בעצם, האם זה רוטב, האם זה מרינדה, זה ממרח, זה סלסה, זה מטבל. כל הדברים האלה הם לא נכונים וגם קצת כן נכונים.
וואה.
זה קצת קשה לומר, כן. הייתי אומר שזה משהו שהוא תרבותי, לנו קצת קשה לקלוט את זה בתור אנשים מערבים ומודרניים.
אם היית צריך לעשות איזושהי הגבלה למשהו שאנחנו מכירים, אז אולי תחינה?
כן, אם מדברים על מרקם, אז כן אפשר להגיד, גם המילה מולה היא בעצם דומה למילה תחינה, שזה בא מהמילה מולר, לטחון, בספרדית.
לוקסי, אפילו... יצא לך טוב לוקסוש.
כן, זה הייתה אחלה של כלייה מבחינת מרקם. Mm-hmm. אבל מבחינת הדבר עצמו, יש כל מיני השוואות לא פריות שעושים, קוראים לזה קארי של המקסיקנים, וקוראים לזה כל מיני דברים כאלה, אבל לא הייתי אומר, כי זה לא כל כך דומה לכל הדברים האלה. הייתי אומר שבצורה הכי בסיסית, פשוטה, ערומה, אפשר להגיד שזה רוטב. זה בעצם רוטב, okay. אפשר לומר, אבל זה רוטב כל הרטבים כזה.
מולה זה בעצם רוטב שאפשר לבשל בו המון דברים, נכון? אפשר אוף ובשר ולא יודעת, ירקות נכון, הם פחות נכון. מבשלים בו למיטב ידיעתי, אבל...
כן, ירקות ודברים כאלה זה פחות במסורתי, אבל כן, יותר מעולם הבשר, כן.
עכשיו, אם יש משהו שמאפיין את המולה... אתה יודע, אני לא אגיד את זה כך, אני אגיד את זה אחרת. אנשים שיותר מכירים את המטבח המקסיקני, אם תגיד להם רוטב מולה, הם יגידו לך, נו, הרוטב עם השוקולד.
נכון.
וזה כאילו, גם זה קצת חוטא לאמת, לא?
לא, הם לא יהיו טועים. זאת אומרת, יש, קודם כל יש המון המון סוגים של מולה. כשהולכים לשוק במקסיקו, אז יש המון המון, זה מגיע בכמו פייסט כאלה, כמו סיסים, שמה שבעצם עושים זה מדללים אותם עם טיפה ציר אוף, או מים, או ציר ירקות, כל אחד במה שמתאים לו ולפי מה שהוא משתמש. ויש המון המון סוגים. זה מגיע במבחר מטורף של צבעים ושל סוגים ובסיסים, אז באמת הכי מפורסם, מה שכולם מכירים בתור המולה, אפשר לומר, אז זה המולה פובלנו, שהוא כן, יש בו גם שוקולד, כן, או המולה השחור שמגיע מאוחקה, שגם, כן, יש בהם גם שוקולד. כן,
אבל זה לא מרכיב הכרחי במולה, הקקאו, נכון?
הכרחי, הכרחי, לא, לא, הכרחי.
הוא כן הכרחי, כלומר, בכל רוטב מולה, בהכרח יהיה גם שוקולד?
באלה שדיברתי עליהם, כן. באלה שדיברתי עליהם זה נכון, נכון. יש דברים כמו למשל מולה ירוק, מולה ורדה, יש מולה כתום, ובדברים האלה לא תמיד יש שוקולד, הם יותר מבוססים על פלפלים או סוגים מסוימים של לפעמים מסבי טיבול או דברים כאלה.
אז למה כל כך קשה להגדיר את זה בעצם? זה פשוט נראה לי רוטב.
נכון.
והאמת שההגדרה של קארי נשמעת לי ממש טובה, אני חייבת להגיד.
כן, יכול להיות, אולי זה דרך טובה בשבילנו לתפוס את זה. הסיבה שאני לא הייתי קורא לזה רוטב, גם החגיגיות של זה, גם המורכבות של זה, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, זה לא כמו רוטב עגבניות, שכבודו במקומו, אנחנו מאוד אוהבים את רוטב העגבניות, אבל זה לא רוטב שזורקים כמה דברים לתוך סיר, והם מצמצמים, ויש לנו רוטב. זה תהליך שיכול לקחת לפעמים יום שלם, ואפילו יותר מזה. כן, זה תהליכים מטורפים, זאת אומרת, מדובר ברוטב באמת, שיש בו, בלי הגזמה, עשרות מרכיבים, כולם יוצרים ביחד טעם אחד ואחיד, וכל אחד מהם מטופל הרבה פעמים בנפרד. זאת אומרת, את הפלפלים צריך לנקות ולקלוט ולבשל ולטחון. ויש סוגים של אגוזים ופירות וירקות, וכל אחד מהם הוא עולם בפני עצמו שמקבל איזשהו טיפול, וכולם ביחד הופכים להיות דבר שהוא אחד. הדבר היחיד שהייתי אומר שזה באמת מאוד מאוד דומה לקארי, זה רק העובדה הזאת שיש המון המון מרכיבים, שכל אחד מהם יש לו אופי מאוד מאוד חזק בפני עצמו, אבל ביחד יש להם טעם אחד, שאפשר לקרוא לו בתור דבר אחד.
אוקיי, אז בעצם זה אולי מה שגורם למאכל הזה להיות מאוד מאוד מקושר לטקסים ולחגים, אם אתה אומר שזה כל כך מסובך להכין את זה, זה לא משהו שאת, טוב, חזרתי הביתה, אני אעמיד פסטה ברוטב מולה.
נכון, כן, חזרתי הביתה, עף מהעבודה, אני בשנייה איזה מפושקשת עם מולה, וכן, לא קורה.
פחות.
זה לא קורה.
תגיד, אתם במשכל מגישים מנות עם מולה?
זו שאלה מסובכת, התשובה, אני מקווה ש... אני אעשה אותה פשוטה. כשמגיעים למשכל ומתיישבים ליד שולחן, זה לא יהיה כתוב בתפריט. זה נכון, אבל אני משתדל קודם כל, בגלל שאנחנו באמת מקום שמגדיר את עצמו בתור באמת מקסיקני אותנטי וכל מה שיוצא בזה, אז אני מחזיק את זה תמיד במזווה, בתור איזשהו משהו שהוא תמיד נמצא שם לכל מקרה, מה שנקרא. ולפעמים אנשים באמת באים ומאתגרים אותנו מהדברים האלה, או יש לנו קהל גדול של מקסיקנים שמגיעים, שלפעמים זה דבר שהוא מדבר עליהם. אז נגיד שקריצה בעין ימין ולנסות זה, ותמיד יש לנו מחית שאנחנו מכינים אותה אצלנו עבודת יד מה.
אבל למה זה לא בתפריט בעצם?
אני אגיד לך למה. כי מולה זה משהו שהוא נורא 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 טעים, אבל לאו דווקא בביס הראשון. כלומר, תחשוב בן אדם שאמרו לו, מה, יש רוטב מולה, זה עם שוקולד בפנים, ישר הוא יזמין, יצפה שזה יהיה מתוק וחנפני. וזה הדבר הכי רחוק מחנופה שיש. זה רוטב?
הכי רחוק מחנופה.
מורכב.
אוקיי.
בדיוק. במאמר מוסגר אני יכול להגיד שזה מגדיר בכלל את מקסיקו. החוסר חנופה הזה. מי שאי פעם היה בתאילנד יודע שהאוכל בתאילנד טעים מהביס הראשון. אבל במקסיקו זה פשוט לא המצב. טורטיה טירס, דברים כאלה, הם דברים שלא...
טעם נרכש.
כן, טעם נרכש, כן. זה ממש... משהו שקשה לאכול אותו. מכיל המון המון מרכיבים.
מה למשל? זהו, אמרת המון מרכיבים, אז אמרת מקודם פלפלים, ואמרת אגוזים, מה עוד יכול להיות בתוך רוטב מולה? נגיד, במולה פובלנו, מה למשל יש בה?
אז קודם כל מדובר על סוג מסוים של פלפלים, זאת אומרת, זה לא פלפלים גמבה שאנחנו קונים בסופר, זה פלפלים מיובשים. כל בעצם, כל סוג של מולה יש לו את הסוג המסוים של הפלפלים שמשתמשים בו, למשל, במולה פובלנו משתמשים בעיקר בפלפל מיובש שנקרא אנצ'ו, שזה הצורה המיובשת של פלפל פובלנו, וזה בעצם הבסיס של זה. זאת אומרת, הייתי אומר שהבסיס של זה זה הפלפלים האלה, זה שוקולד, כל מיני סוגים של קטניות, למשל זירי דלת, אגוזים, בוטנים, שקדים, ובתוך זה יש גם את הירקות ופירות, יש בזה בצל ועגבניות, יש בזה בננות, ויש בזה באמת באמת המון דברים, ולא ברור איך כל הדבר הזה הוא נותן לנו טעם אחד, שהולך בכיוון אחד. זה חריף, זה מתוק, זה מלוח, יש בזה את כל הדברים.
מדהים.
כן, זה באמת דבר שהוא מדהים, הוא באמת חגיגה. וקודם כל, גם בגלל החגיגיות שלו, אז אני קצת קשה לי להחזיק אותו בתור משהו כזה קאז'ואל.
הבנתי.
אנחנו נבוא ונקרוץ, אין שום בעיה.
כן, כן, כדאי.
מכל מה שאתה אומר, זה נשמע לי כאילו ש...
זה לא משהו שאפשר להכין בבית בקלות.
גם איך אפשר להכין משהו בבית שבכלל אין לך רפרנס, כאילו?
כן.
זה הבעיה העיקרית, הייתי אומר, להכין בקלות, קודם כל זה לא בבית ולא במסעדה. בקלות זה לא, זה לא מה שאם אנחנו רוצים משהו להכין בקלות, אז זה לא זה. אז זה דבר ראשון. הייתי אומר שלהכין את זה בבית, אם יודעים מה רוצים להכין, זאת אומרת, אם אני מכיר את הטעמים ואני יודע איך אני רוצה להגיע אליהם, אז אפשר לעשות את זה. מה שחשוב לדעת שזה תהליך מאוד מאוד ארוך, וזה צריך בשבילו סבלנות.
Okay.
זה ממש עבודה. שעושים את זה בכפרים במקסיקו, כדי לחגוג איזשהו חג, אז זה לפעמים עבודה שעושים אותה כולם ביחד כזה. וזה מגניב בתור טקס, בתור דבר.
זה מגניב בתור טקס. בקיצור, כן. נבוא לאכול, פחות ננסה לעשות את זה בבית.
רוני פזר, המון המון תודה.
תודה לכם.
תודה רבה, ופתיחה שמחה.
וואו, תודה רבה.
וואו.
בהצלחה.
כן, עכשיו אפשר לבוא לאכול.
אני אצטרך את זה.
לגמרי.
ביי.
לוקסי, בוא נתי לאכול שם.
בואי.
איך בא לי אוכל מקסיקני עכשיו.
אפרת.
מה?
עכשיו, אנחנו מגיעים, אנחנו כבר במטבח, דיברנו על הנאצ'ו סופרים שאנחנו מכינים, אוקיי, בסדר. גואקמולי דיברנו בפרק האבוקדו, סלסה דיברנו אולי בפרק העגבניות. מה באמת בעינייך זה המנה האידיאלית מלבד הנאצ'וס לאירוח שהיא כאילו מנה מקסיקנית?
פייטס.
ידעתי שתגידי.
זה הסיבה גם שעשינו את זה אז בסדנה, כי אני באמת חושבת שזה הדבר הכי נכון, כי זה בעצם המאכל שהכי קל to introduce, כאילו, למטבח מקסיקני, וגם הכי קל להערך איתו, כי כל אחד בעצם מעצב את הטעם שלו, אתה יודע.
מה הבסיס בעצם?
בסיס זה איזשהו מנה חלבונית, כאילו מנה עיקרית בפנים, שאני תמיד מכינה שניים, מכינה צ'ילי קון קרנה, ואני מכינה חזה אוף מוקפץ כזה עם איזשהו סוג של צ'ילי. מאוד אוהבת להשתמש בצ'ילי מאושן במקומות האלה, כאילו, בכלל, טעם של אשן, טעם מאושן, זה חלק מהמטבח המקסיקני. יש להם הרבה מאוד טעמי אישון במטבח. וגואקמולי, וסלסות, ופריחולס, ושמנת חמוצה אם לא שומרים על כשרות, ואתה, אני יודעת, נורא אוהב תמיד להוסיף צ'דר או איזושהי גבינה מגוררת, והרימה של כוסברה, ושכל אחד ירכיב לעצמו את הביס שלו. כאילו, כל מה שחסר ליד זה, זה טקילה, בסופו של דבר. המשקיע הלאומי, באמת המשקיע הלאומי.
אני זוכר שהכנת לי אחלה טקילה אז, בסיום הסדנאי.
מה, הקוקטייל?
כן.
זה היה פלומה. זה קוקטייל שלדעתי לא מספיק מכירים בארץ וחבל.
פלומה?
כן. פלומה זה קוקטייל שבעיניי לא מספיק מכינים. כולם מכירים את המרגריטה, שבונה, זה קוקטייל לא כזה מובן מאליו מרגריטה, הוא די קשוח, יש בו את הטקילה, אבל היא מאוד מאוד מורגשת, הליים והמלח מאוד מבליטים את הטקילה, הם לא כזה עוזרים לה לרדת בגרון. והפלומה זה הדבר הכי קל בעולם, כי כאילו זה בעצם טקילה, מיץ אשכוליות, קצת ליים וקצת שמים במקור סירופ אגבה, אבל אפשר לשים מי סוכר פשוט. אגב, עוד שנייה אני אולי מטר חדש, ויהיה בו את המתכון המדויק שלי לפלומה. ואז כאילו משלימים את זה גם בסודה. וזה פשוט קוקטייל שהוא הרבה יותר מרענן, והרבה יותר שם את הטקילה בפרופורציות, ומאפשר לנו להוריד אותה בגרון. מיץ אשכוליות, סודה, קצת ליים, מי סוכר, בגדול. זה המתכון, ואני ממש ממליצה לכולם להתחיל להכין את הדרינק הזה.
אוקיי, אפרת, אז עם המתכון שלך לפלומה, נראה לי שאנחנו נחתום את התוכנית.
אוקיי.
דיברנו מלא והגרון שלי יבש ובא לי קוקטייל. אז זה הזמן לנסוע אלייך הביתה נראה לי.
בא לי נאצ'וס.
לא, אני אכין לך.
בא לי דיפס, תכין לי דיפס.
חברים, תודה רבה שהייתם איתנו והגעתם איתנו עד לסיומו של הפרק שלנו על מקסיקו.
בשבוע הבא הקשיבו, הקשיבו. בשביל שיהיה לכם מתי לטוס למקסיקו, כלומר, בהנחה שיפתחו את השמיים, בהנחה שאתם תוכלו לטוס לארצות הברית ומשם לקחת טיסה למקסיקו, כי אין טיסות ישירות למקסיקו מישראל, אז כדי שיהיה לכם זמן, שבוע הבא, פרק, סיום
העונה. עונה רביעית מסתיימת. זה אומר, חברים, שאנחנו יוצאים לנו להפסקה קלה, כל הפרטים שבוע הבא. אנחנו נחזור כמובן עם עונה חמישית חדשה ומרגשת. עד אז, אני הייתי אורן לוקסי, היא הייתה אפרת קו תחתי אנזל, כל זה כמובן הכינויים שלנו ברשתות החברתיות, יש לנו גם מייל, enzel.luxi@gmail.com, אנחנו אוהבים אתכם, ונתראה שבוע הבא, נשתמע.
יאללה ביי.
יאללה ביי.